דור שבב הוא דור פלאי, חושך ואור משמשים בו בערבוביה. על הרקע הזה אני רוצה לקרוא איתכם מקרה שקרה. עמוד 89, תפתחו במאמרי הראיה. לא הבאתם? שלחת לכם הודעה. אז תקשיבו, נקרא זה ליד. יש פה תיאור לא פשוט של מקרה של... באמת מקרה של... אנשים, התנועה הציונית, אנשים שמצד אחד הם חוצפה, ביטוי לחוצפה, הם אנשים שפרשו מכלל ישראל בזה שהם עזבו את התורה ואת המצוות. מצד שני, הם נהרגו. נהרגו על זה שהם יהודים. והשליח מתייחסים אליהם. והרב קוק פה באמת מבטא את הכאב הגדול, את המשבר, את המורכבות הגדולה שבדור שלנו. אז פה אנחנו רואים שימוש מעשי, איך הוא יתנהל בדברים הללו, ונראה גם כמה זה לא פשוט. אז בוא נראה. סופר נעלה, מר א' זר רבינוביץ'. שאלה קטנה שאלת ממני. שאלה כזאת אשר אדם שאינו סרבן שכמוני בוודאי, חושב אתה ובצדק, שימלאנה תכף ומיד בזריזות של קורת רוח. שאלת אותי שאלה לכאורה פשוטה. אתה חושב שאני אענה לך בזריזות, נכון? דמעה אחת לתוך נות של הדמעות על חללי בת עמנו. נות חדש ודמעות חדשות על חללים חדשים. על חללים צעירים ורעננים שנשפך דמם בידי בני נחר פה בארץ אבות. שאלת הרב קוק איך צריך להתייחס לאותם חללים שמצד אחד הם כופרים בכל מה ששייך אל הקודש בעם ישראל. מצד שני, הם מתו על הגנת העם והמולדת, על תחיית האומה, על שיבת ציון, על ארץ ישראל. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. בוא נראה את הדוגמה. אנחנו היום כבר התרגלנו לזה. אתם צריכים להבין שבכל הדורות לא היה מציאות של חילוניות. אומר הרב קוק, ולא סתם צעירים, אלא צעירים בעלי לב ורגש, בעלי נשמה של הווית, שבאו לשם תחיית האומה והארץ, שמעשו בכל אידיאלי החיים, ובחרו להם את האחד לבנות בבניין האומה בשובה אל אדמתה. אז אתה שואל אותי, איך צריך להתייחס אליהם? ולכאורה, ולבני ציון העיקרים האלה, נו, מה? שנחשבו לנבלי חרש, איזה לב לא ימאס ואיזו עין לא תרד עמה? הרי ברור שהדבר הזה מאוד מאוד כואב. אבל הרב הוא אומר, זה לא כזה פשוט כמו שאתה חושב. אמנם, אם חושב אתה סופר נכבד, שבלא כל איסורים ודכדוכי נפש נוראים אוכל לתת לך את דמעתי. דמעה זה ביטוי לשייכות, לכאב, להזדהות. יש אנשים שכשהם מתים, אנחנו לא רק שאנחנו לא בוכים, אלא אנחנו עושים מה? מסיבה, נכון? כשרשעים גדולים בעולם מתים, לא צריכים לבכות, אנחנו אפילו מה? בעבוד רשעים, רינה, משנאיך אדוני, אסנה, נכון? אז אני אתן לך את הדמעה שלי או שלא, אומר הרב קוק. הוא אומר, אם אתה חושב שהדברים האלה כל כך פשוטים, אז אתה לא מבין. יש כאן איזה אלם דבר, שאנוכי שאינני מן המעלימים את מחשבותיהם. אני לא אדם שאני פוליטיקי קורקט. אני לא אדם שלא מטשטש את המורכבות ואת האתגר. ויוכל להיות שגם על מחווה הנורא הזה גם כן יש להזיל איזו דימה. והייתה גם הדימה הזאת מתערבת ועולה בלולה אל תוך הנוד החדש הזה, כי מחווי זה איננו מחוב פרטי. מחוב הוא הבוקע ועולה מתוך נשמתה של האומה החשה את שברה הגדול כיום. אני לא מדבר איתך עכשיו רק ברמה האישית. אני מדבר איתך כאדם שיש לו נימים שהוא חש את כאב האומה. הרב קוק היה במדרגה כזאת שהוא כותב שברוך השם שעשה לי את הנפש הזאת שחשה את מה? את מה שהאומה חשה. הרמב״ם בפרקי רפואה שלו אומר, אני אומר לכל חכם וחסיד, הלוואי שישמור את גופו כמו ששומר החמור את חמורו. משפט יפה, עוד מעט תראה זה קשור. שימו לו למשפט. הלוואי שישמור, אדם שישמור את הגוף שלו, כמו ששומר החמר את החמור. נכון, החמר, למה הוא שומר על החמור? כי זה הביזנס שלו, זה המסעית שלו, נכון? אדם חשוב לו, נכון? אדם צריך להבין שהגוף שלך זה מה שסוחב אותך. ואחרי זה היון הזה, שהדברים היותר יקרים העומדים ברומו של עולם הם מזולזלים. כשאנו צריכים לעורר את הלבבות להתייחס אליהם במידה של כובד ראש הראוי להם, אנו צריכים לבוא מן הקל אל החמור. הלוואי שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. זהו דבר שאנו פוגשים אותו בחיים על כל צעד. וכשהדבר בא לידי מידה גדולה וגסה מאוד, לידי מידה מוחלטת של השפלה, השפלה הגבה והגבה השפיל, אז מתמלא כוס האגונים על כל גדותה ואימה חשיכה מקדרת את החיים. אני רוצה להתקדם אתכם שלב, כדי שזה יותר... כן, אני מדלג, תפכו דף. לא נזדמן לי הדבר. אומר, תראו, ברמה האישית, אומר הרב קוק, לדעת את הצעירים הללו. אני לא מכיר אותם ברמה האישית. אשר נפלו חלל בעומדם לעבוד את עבודתם בארץ ישראל בתוך חלוצי התחייה הלאומית. לפי הלך רוחם, אני לא הכרתי אותם ברמה האישית, אבל אני יודע שהם נהרגו כאשר הם עובדים באדמת החקלאות ובאו פורעים והרגו אותם. מהאחד אשר נזדמן הדבר שהיה לפניי איזה דין ודברים על אודות עזבונו, נוכחתי לדעת על ידי מכתביו ותעודותיו שהיה צעיר ונחמד, בעל כישרון מצוין, היה בן תורה מטיפוסם של החשובים שבני ישיבות, בעלב טהור, בעלי ארץ ישראל, חום שאהבה לאומית ותחיית העם והארץ. בשעות אשר חי אחרי העירייה, בעת אשר ידע ברור שהוא הולך למות, הביע במנוחה שנפשו שוקטת כי מתו בעד עבודת התחייה הישראלית בארץ ישראל. אני יודע שרגעים אחרונים לפני שהוא נפטר, הוא לא מת בלחץ, אמר אשראי שזכיתי מה? למות על אדמת ארץ ישראל. נו, הלב הצעיר העומד למראה החיים העליזים שהאירו אליו את תקוותם מתעלה ממנו. אז הוא אומר, זו, זה דבר מדהים. אבל, זאת אומרת, מצד אחד, זה אנשים שהם, יש להם זכויות אדירות. אבל דום, אומר הרב קוק. אתה לא יכול לבוא להסתכל על זווית אחת של התמונה. כי מצד אחד, תזכרו את הכלל. אדם מצד אחד שותה מים, נכון? תחשבו שאדם מצד אחד מרפא, יש מישהו אחד שמרפא את היד שלך, בצד השנייה הוא בנסר את היד השנייה שלך. תזכרו את המשפט הכי פשוט ברמה הכי פשוטה. אין יהודים בלי יהדות, ואין יהדות בלי יהודים. נכון? אם אני רוצה להסתכל בצורה מאוד מאוד... מה בונה את הצד של היהדות, את הצד של היהודים שבנו? העם, הארץ, נכון? מה בונה את היהודים שבנו? החיבור אל הערכים שלנו. אומר הרב קוק, אל תנודו לי. סליחה, אבל דום קורא כל מאחריי. את מי אתה מספיד? אמנם מעשיהם של אלה, ההרוגים סתומים. ואין אתה רשאי אולי לספר אחר מיטתם. הרי אדם שמת, אסור לספר אחר מיטתו. בן אדם מת, מת. אבל לא ידעת את מרביתו של הפועל הצעיר בארץ ישראל, את ייחוסו לכל קודש בישראל ובאדם. קראת בפיך שמה שכחת או שמה לא למדת. הרי יש הלכה בשולחן ערוך, שמי שפורש מדרכי ציבור, אומר השולחן ערוך, אין מתעסקים עמו בכל דבר. אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ואוכלים ושותים ושמחים שנאבדו שונאיו של מקום. השולחן ערוך כותב שאנשים שפורשים מדרכי הציבור, האנשים האלה כשהם מתים עושים חגיגה. למה? כי האנשים האלה הם האויבים הכי גדולים של האומה. המומרים, צריך לדעת, זה אנשים שהציקו לנו הכי הרבה בדורות. יש מציאות של סרטן. אז אלה שפורשים מדרכי ציבור, בכל חוצפה, עליהם אומר השולחן ערוך ונפסק בהלכה, שצריך מה? מסנך השם ישנאה. תחליץ שנאה סנטים, אויבים לי. והכאב הולך ומתגדל. אז לא מנהר, אנחנו רוצים להסתכל על חצי מהתמונה? אז מצד אחד, הם שותפים לבניין האומה ותחייתה, בניין הארץ ובניין האומה. מצד שני, הם במקביל מה? מפוררים את כל הנשמה של האומה. והכאב הולך ומתגדל. מלחמת האורח הטרגית עולה עד מרום קצה למקרם של דברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב במפורש, כל הפורשים מדרכי ציבור. עכשיו, מי זה פורשים מדרכי ציבור? תגיד לי, מה אתה מגזים? מהליטוש הייתי... פורשים מדרכי ציבור, לא משנה, פורשים מדרכי ציבור. אומר הרמב״ם, והם האנשים שפרקו עול המצוות מעל צווארם. אנשים שפרקו עול המצוות מעל צווארם. והם נכללים בכלל ישראל בעשיית המצוות ובכבוד המועדות, וישיבת בתי כנסיות ובתי מדרשות. אלא הרי הם כבני חורין לעצמם. מבני חורין לעצמן, אין מתאבלים עליהם, אלא אחריהם ושאר קרוביהם לובשים לבנים ומתאפים לבנים. אז מה אתה אומר? מה עושים עם הסתירה הזאת? מה עושים? מה? מה, נזרום? יש פה בעיה מהותית. מצד אחד, אלה שפורשים מדרכי ציבור, אנחנו צריכים להילחם איתם מלחמת חורמה, כי הם מערערים את כל יסודה של האומה, שזה תורה ומצוות. הרי העם היהודי, כל שאלת הגיור שעולה כל הזמן, האם אפשר להתגייר בלי לקבל תורה ומצוות? זה חוסר הבנה, כי בעם היהודי לא הייתה אפשרות להיכנס לעם ישראל בלי תורה ומצוות. כי מה זה עם ישראל? עם ישראל, התרבות שלו זה תורה ומצוות. אז אנשים האלה מצד אחד הם רוצים לבנות את הגוף, מצד שני נותנים את הנשמה. אבל גם מצד שני הם בונים את הגוף. והם מוכנים למות על אותו גוף. מוכנים להתחבר לאותו אידיאל, אמרנו, במסירות נפש. אז מה עושים איתם? אז התשובה הכי פשוטה. יש שלוש גישות. נכון? אמונה. מה זה משנה? סוף כל סוף אימה. הם בונים את האומה ותחייתה. בוא נסתכל על חצי כוס המלאה. חז"ל אומרים, פורשים מדרכי ציבור. שניים, להילחם איתם מלחמת חורמה. שלוש, אפשרות שלישית, לא לעשות כלום. לא יודעים. במילים אחרות, לא לצאת נגדם, אבל גם לא לתמוך בהם. לא לשמוח אולי, אבל גם מה? אבל גם לא להתאבל. להיות באיזה מצב. אז הוא בא אל הרב קוק, אומר לרב קוק, תגיד לי, איך צריך להתייחס לאלה? מה לפי דעתכם צריך? ועל בסיס מה אתם אומרים את מה שאתם אומרים? כי אם תגידו לי, אני כבר אתקיל אתכם. מה זאת אומרת? אתם עושים דברים טובים. זה לא חשוב לך? מה, הדברים הנוראים? הרי הם נגדרים פורשים מדרכי ציבור.
עכשיו, נראה לי אפשר ללכת המעשה, אבל בשורה התחתונה יש לנו שולחן
ערוך. יפה! אז שולחן ערוך. אז מה? לכאורה צריך מה?
לא לטבל אליו.
נכון. מישהו חושב אחרת? מי שלא חשוב לו, מי שלא מבין שהנשמה של עם ישראל תורה ומצוות, אז זה לא מפריע לו באמת. הוא זורם. אתם מכירים את הסובלנים האלה? יש אנשים שהם סובלנים בגלל שאין להם אמת בכלום. הוא זורם. אין משנה, סטייק טוב. מה זה משנה? איך אומרים? לא, מה? זה לא מעיד על איזה עולם ערכים.
למה התייחסו דווקא לחלל? הרי יש הרבה כאלה שגם כבר בחייהם הם כאלה.
עוד יותר, זה עוד יותר מסובך. אני מדבר על אלה שמתו אפילו. צודק. בוא נתחיל, כי זה הסיטואציה, שאלו אותו, אבל כרגע הוא עונה, אז שאלו אותו. ואתה חביבי, צא ופרנס ועשה שלום בין רגשי הלב. והשקט את המלחמה הסוענת כי הם זועף. מצד אחד יש לך רגש של הערצה כלפיהם. כי הם מתמסרים להקמת האומה בארצה וליישוב הארץ. מצד שני יש לך לב אחר, הלב של הקדושה, שאומר לך הם כופרים בכל מה שקדוש. אז הלב שלי נקרא, כדברי המשורר, הלב שלי נקרא לשניים. באמת, אני לא יודע מה לעשות. אז יש תשובה. אחד העם אמר, אחד העם היה מראשי התנועה הציונית. שמה תאמר ליישב על פי הנוסח הרגיל מיסודו של מר אחד העם. הספר הוא ספר והלב עושה את החיים. וכיוון שהלב נלחם בספר, הראשון הוא המנצח. אחד העם אמר, תהיה סתירה. בספר כתוב בשולחן הירוך, מה כתוב?
לא להתאבל.
לא להתאבל. הלב מה אומר, מה? להתחבר אליהם. מה קורה כשיש סתירה בין הלב היהודי לספר היהודי? ברור שהולכים אחרי הלב. הספר במקומו עומד. ככה אמר אחד העם. מה אתה צריך יותר מדי? הלב היהודי, זרום. הנה, לא שומע, תראי. הנה, אמר אחד העם, הספר הוא ספר. והלב עושה את החיים. כיוון שהלב נלחם בספר, הראשון הוא המנצח. אומר הרב קוק, זה... במחילה מכבודו, לא נעים לי לפגוע בו, אבל אומר הרב קוק, מה זה הספר? הספר זה הלב של האומה לדורותיה. מה זה הספר? אצלנו השולחן ערוך, זה תורת חיים. זה לא ספר. הספר זה ה-DNA של האומה לדורותיה. אנחנו לא מתייחסים להלכה כאיזה חוק יבש. זה החיים, לעמוד השדרה של האומה. במיתות המנהיכו, אללה תרפא שבר גדול על נקלה. הספר וכל אגפיו, גילויו של הלב הם. מה זה הספר? מה זה השולחן הערוך אצלנו? אתם מכירים את אלה? אם אחד אדם מגיע לרב, הוא אומר לרב, תשמע, אני מאוד שמח שהבן שלי בא לישיבה. אבל לא צריך ללמד אותו את כל ההלכות, לא צריך להגזים. חלק מההלכות, לא צריך את הכל. שלא יהיה קיצוני. הלב של התמצית כל הוויתה, ואיזה לב, אומר הרב, מה זה השולחן ערוך? זה הלב של האומה, הלב של נשמתה, הלב של תמצית כל הוויתה, של מעמק חייה. זה הלב דווקא בספר הוא מונח וגנוז, ותוך כל גרגיר המתגלה מאוצר הספר המון רב של חיים ושל חיים מונחים. חשבונו של עולם, הספר זה חשבון לדורי דורות של האומה, לא לטווח קצר. הספר הוא ה-DNA של האומה לדורותיה. וכשכתוב באומה שמי שפורש מדרכי ציבור, ומי אלה פורשים מדרכי ציבור? זה אנשים שמה? שעוזבים את התורה ואת המצוות, ועליהם מסנח השם מסנח. אתה לא יכול להתעלם מזה. זה גם לב. ומה עושים? ולא רק זה. ככל שאדם חי הוא קנאי יותר. קנאה זה ביטוי של אהבה, אומר המסילת ישרה. קנאה זה מערכת שכל הזמן שומרת על ההיגיינה שלך. כי יש לך סכנה. אדם קנאי לאשתו. יש אחד שהוא לא קנאי לאשתו. למה? לא אכפת לו שתלך. קצת שקט. אדם שאוהב את אשתו הוא קנאי לאור. הוא רוצה לשמור על הייחודיות שלהם. האומה. יש לה, היא מלאת חיים, יש לה מערכת מאוד מאוד זהירה של מי שמנסה לפורר את האומה, האומה מתקוממת, נכון? מערכת הגנה. והאומה העזה שבאומות, קנאית היא ונוקמת. נוקמת היא בקנאה קשה כשאול מאוחר חייה, לא תישא פני כל, את אחיה לא תכיר ואת בניה לא ידע, נאמר על שבט לוי, נכון? שהם היו צריכים כשהאומה הייתה בסכנת כליה, להכרח את העגל, באו שבט לוי ומה? את אחיו לא הכיר, הרגו את האחים שלהם, כדי להציל את האומה. אנחנו לא רק, אנחנו מוכנים לשלם מחיר, על מה? על הישרדותה של האומה היהודית. על שבט לוי נאמר, בגלל זה שבט לוי זכה ב... אז אני לא זורם, אומר הרב קוק. עוד חי בליבה כל הקרוס של הרועה הראשון, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על ירחו, עברו ושובו משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש את קרובו. למה? כי האומה יודעת בצורה פנימית אינסטינקטיבית שאינה חסרה גם אצל כל בעלי החיים הפורשים מדרכי ציבור שהם בני חורים לעצמם כבני בלי דת. הם גודעים את העץ של האומה. בסוף העץ כמה שהוא יפה. אם אתה תנתק אותו מהשורש הוא ימות. אנשים שרוצים לגדוע את השורש צריך להילחם לגדוע. למה? הם ממיתים את נשמתה. נוטלים ממנה את המזון המחיה אותה, המשיב את רוחה, והם, הם, אויביה, אויבי נשמתה, שונאיו של מקום, שונאי השם הם. אז מה עושים? אני לא מקבל את התשובה של אחד העם, אומר הרב קוק. בסדר? של להגיד, יאללה, נו, לך לפי הלב. נכון? הכל, אחי. מה זה אחי? אז מה? מצד שני, האנשים האלה בסוף חושבים על טובת הכלל, טובת האומה, הארץ. אמנם, אומר הרב קוק, בואו ננסה לתת פתרון לזה. זה מעניין אתכם המאמר הזה? אני קצת גולש, אבל אני חושב שזה פשוט דוגמה קלאסית בדיוק למעלה. אמנם, יש נטש של איזה עסיס שיכול להחליש את הארץ המה. בוא קצת אולי נרגיע, אולי ננסה ליצור איזשהו פתרון. באמת. אם על דבר היחס הזועם שבין ישראל לעובדי אלילים, באה תרבות אשר פעלה את פעלה על גוי ועל אדם והיא גרמה שתצא מכוחה הוראה כזאת. אומות העולם שבחול, כלומר שבזמן הזה לא עובדי עבודה זרה גמורים הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. כלומר, יחלש התוכן האלילי המזועם והמסואב. אמנם אין חיים ואין טהרה במקום שיש שריד למות ומוות ולטומאה. אבל הזוהמה יותר מסואבת כבר פסקה, והחיים הולכים ומתבשמים. הולכים ומתקרבים לאידיאלים התיאורים של כי מלאה הארץ דעה את השם. אה, מה אמר הרב קוק? מה הוא אומר פה? מה שהוא אומר פה, אני מביא ציטוט מחזל, שיש מציאות שאדם עובד עבודה זרה, אבל הוא לא באמת עובד עבודה זרה, אלא מעשה אבות אהב בידיו. זאת אומרת, הוא עושה את זה על אוטומט. ולכן אתה לא יכול להתייחס אליו כמו עובד עבודה זרה רגיל. נכון? במילים אחרות, המיץ יצא מהקצף. איך זה קשור אלינו? יש מציאות שאדם, הוא פורש מדרכי ציבור, אבל הוא לא בדיוק פורש מדרכי ציבור. זה לא מה שכתוב בשולחן ערוך. מה הכוונה? מסביר, אומר הרב קוק. בחוגנו הפנימי הדברים יכולים להיות נאמרים ביותר חום לב. הפורשים מדרכי ציבור שבזמן הזה, לא פורשים מדרכי ציבור גמורים. בדרך כלל, מי שפרש מדרכי ציבור, אז זה התבטא בשני מישורים. אחד, זלזול בתורה ומצוות. שניים, התנתקות מכלל ישראל. זה תמיד היה הולך ביחד. זו הייתה החבילה. בסדר? כי הרי מה מבטא את כלל ישראל? תורה ומצוות. אז מבחינתו, זה היה ניתוק מהאומה. הוא פרש מדרכי הציבור וגם התנתק מהאומה. קל וחומר שהוא לא התמסר לטובת האומה. אומר אף הוא, פה יש לנו ייצור מוזר, פילאי, שובב, כמו שראינו. מצד אחד הם פורשים מדרכי ציבור בזה שהם מה? מתנתקים מתורה ומצוות. מצד שני, הם הרבה יותר מחוברים לציבור בזה שמתמסרים לצד אחר בציבור. אומר אבוק, לכן, כמו שאמרתי, אתה לא יכול להתייחס אליהם כמו שהשולחן ערוך, כי כשהשולחן ערוך בא ואמר הפורשים מדרכי ציבור, הוא התכוון למה? שעזיבת תורה ומצוות זה גם ביטול התנתקות ממה? מכלל ישראל. אז ברור שזה היה דיאגנוזה. אומר אבוק, הנה. עכשיו, איך אני יודע? שנייה. כי הרמב״ם בעצמו, שנייה, הוא נסת את פוטיס, כשהוא מגדיר הפורשים מדרכי ציבור, הוא פעמיים מגדיר את זה. פעם אחת הוא מגדיר הפורשים מדרכי ציבור, זה אנשים שעוזבים את התורה ואת המצוות. אבל בפעם השנייה הוא כותב שהפורשים מדרכי ציבור, הנה אני קורא לכם את זה בהלכות תשובה, שלא עבר עבירות אלא נבדל מהדת ישראל, ואינו עושה מצוות בכללם ולא נכנס בצרתם, ולא מתענה בתעניתם, אלא הולך בדרכו כאחד מגוי הארץ וכאילו אינו מהם. כלומר, לפי הרמב״ם, מה ההגדרה השנייה? הוא באמת מה? הוא כבר לא רואה את עצמו יהודי. אבל פה מה אתה רואה? מצד אחד, מה? לא רק שהוא רואה את עצמו כיהודי, הוא מוכן למות בשביל יהודי אחר. אבל גם מצד שני, הוא פורש במצוות. זה באמת מורכב. לכן זה לא הגדרה רגילה.
אם נבוא עכשיו לשם, אם זה מתגייר רפורמי, יעני מתגייר, אז הוא יהיה מתייחס אליו, מתייחס אליו
בתור רפורמי. אתה כבר שואל שאלה, מה קורה, איך אפשר להיכנס, לא להיכנס לסוגיה. מדבר על מישהו כבר יהודי. אתה שואל שאלה אחרת, מה אתם?
אנחנו שואלים, אבל אם
הם יהודים, מה, הם יהודים.
הוא מגדיר את עצמו כגלל.
לא, הגדרה של יהודי זה לא הגדרה, הגדרה של יהודי.
אבל הכלל שהוא קורא לו כלל, זה מה שאני אומר. אז אם הוא יבוא איזה אחד יהודי מהסבא, הוא אחד מתגייר רפורמי, והוא לא שומר, לא מעניין את התורה המצוות, אז לא מגדיר יהודי איך שהוא רוצה. ואז אם הוא גם עליו יתמסר, אנחנו יכולים להגדיר את זה.
הגדרה של יהודי היא לא תלויה במה אתה אומר. קודם כל יהודי זה אם ליהודיה. עכשיו, אתה רואה בפעולות שלו, שמצד אחד הוא דואג לטובת כלל ישראל, בדברים מסוימים, ביישוב הארץ, במניינה. מצד שני, אתה רואה שבתורה מצוות לא, זה בדיוק המורכבות. בדרך כלל מי שפרש מדרכי ציבור, זה היה, איך אומרים, שני הדברים. מצד אחד הוא גם מה? הוא פרש בתורה מצוות, מצד שני הוא גם ראה את עצמו מה? הוא התנתק מהאומה, לא אכפת לו.
אבל מה שהוא כן מתחבר, הוא כאילו מגדיר את זה ממש שונה מהתורה.
אז אמרתי, אבל הרמב״ם מגדיר פעמיים מה זה הפרש בדרכי ציבור. זה כמו שחזל אמרו שיש עבודה זרה, יש שתי סוגי עבודה זרה. יש עבודה זרה שאדם עושה, אבל לא מתייחסים אליו כעבוד עבודה זרה מסוים. למה? כי מעשה עבודה בידיו, הוא לא עושה את זה באמת מתוך מה? להט של באמת אותו שחיתות. כלומר, אתה רואה שיש שיקול בכוונה הפנימית. זה הנקודה. אתה רואה שיש אדם שעובד עבודה זרה. וכמו לדוגמה שחזל באים ואומרים, בימינו גם, בהלכה. היום איך מתייחסים לחיילי שבתות? בהלכה. ברמב״ם כתוב שמי שמחלל שבת, מה? יוצא מכלל ישראל. אף אחד מה פוסקים לא מתייחס לזה ככה, הם למה? כי אומרים שנכון שבמעשה הוא מחלל שבת, אבל בכוונה הוא לא מתכוון לצאת מכלל ישראל. נכון? כלומר, אתה רואה שזה לא פעם, פעם זה היה דיאגנוזה. ברגע שאתה מחלל שבת, גם בכוונה שלך, מה אתה מתכוון להגיד? אני יוצא מעם ישראל. אתה רואה שהיום זה לא ככה. לכן גם ההתייחסות אחרת. כלומר, אתה רואה שיש משמעות עמוקה גם הלכתית לכוונה.
שורה
תחתונה
בהלכה, גם
אם מיכאל שבת
לפרסיה,
נידון
כגוי.
אתה רואה שלא?
מה?
אינו
להלכה,
אינו לא יעיל. אני עונה לך, לא. יש דברים מסוימים שכן, דברים שלא, דבר שלא, לא בכל דבר. אם מיכאל שבת לפרסיה,
באופן פרסיה.
אמרתי, יש דברים שכן, דברים שלא. אז נשאר משהו אחד, יאי נסך, שיש סימן הרבה, רוב הדברים לא. עיין, בהלכה. אז זה לא רק אני, זה גם החרדים פוסקים ככה.
יש דברים שכאילו פעם, שהיינו יותר מחמירים בהם, אולי לא יודע,
סלם
דוגמה של
ראש עולי
ריבית.
פעם הרב קוק היה יחידי. היום כל הפוסקים של דורנו פוסקים כמו הרב קוק מבחינת היחס לחילונים. אבל יש הבדל ביניהם בגישה. עוד מעט נדון, כמו המשך. קודם כל אני אומר, אז קודם כל הסברנו עוד מושג. אמרנו שהמושג פורש מדרכי ציבור, חשוב לי שנגדיר את זה, הוא כולל שני מרכיבים. הוא כולל פרישה מהתורה ובצוות, נקודה שנייה הוא כולל מה?
ניתוק
מהאומה וחיבור ושייכות אליה. דבר נוסף אמרנו, שאתה רואה שיש מציאות של אדם שעושה מעשה פסול, אבל כשהכוונה שלו לא נמצאת שם, היחס אליו פחות עוקצני. נכון? זה נקרא מעשה אבותיו בידיו. אומר הרב קוק, כמובן, אני בעמוד 92, מי שרוצה, באמצע הפסקה בדיוק. כמובן, אין אנו יכולים כלל להעלים עין מהצד של הפרישה מדרכי ציבור, שלנו עושה מצוות בחלה ולא מתענה בתעניתם. אבל עם כל זה, יש לנו קורתו של נוחם, כי בנינו אלה, אם כי נידחים הם, דחיון רוח נורא מאוד, הם נכנסים בכל מלוא נשמתם בצרתם של הציבור. הפוך, ובמובן מסוים, הם בהרבה יותר מתמסרים למה? לצרתם של הציבור מאשר שלומי אמוני ישראל. ואי אפשר להגיד עליהם את המשפט, כאילו אינו מהם. לא רק שהם לא רואים את עצמם מנותקים, הם נמצאים בראש, בראש המחנה. אבל אני הרב קוק, אבל עדיין. אין הדעה מתקררת עדיין לגמרי. עדיין אני לא רגוע. הקצף העז של האומה איננו מתפייס עדיין. עדיין האומה. היא כואב לה. מכוחה של חילוקי סברות שבין פורשי מדרכי ציבור קרמי ובטרי. עדיין, מה שאני אומר, יש צד שהוא פורש מדרכי ציבור. אני לא יכול להתעלם מזה שיש צד שאדם פורש מלכי ציבור. אז עדיין, אז איך אני פוסק הלכה? הגרעין נמצא. יש גרעין שעליו מה? אפשר לבכות עליהם. אבל המחוב לא נסתלק. אבל עדיין כואב לי. מאוד מאוד כואב לי. תראו את הרב קוק, הוא לא היה, הוא באמת אחז מצד אחד הכאב הגדול. כשאתה רואה אדם שלא מקיים תורה ומצוות. מצד שני. מה הוא? הוא לא מתעלם גם מהתרומה לכלל ישראל. אז אומר הרב קוק, עדיין, אבל כואב לי. אז אני יכול למצוא יותר, אבל כואב לי. סוף כל סוף, המצב נורא. המעשים הזרים, המחשבות הזרות. דווקא הדיקות של רוח דווקא זר, עושה שמות ומרבה חורבן ומסתמה נוראה. האומה יכולה לסנוק כשם שהיא יכולה לאהוב. בסינתה, אוי, כמה מראה היא, כמה כואבת. הגיע הזמן לשום קץ לטרגדיה האומה זו. הידי שינוי הערכים של תשובה. הגיע הזמן לתור דרכים ומחשבות חדשות עתיקות, להעלות הלב לפחות, אולי צריך לכפור בכפירה, אולי אין המחשבות הללו שאתם כל כך מחזיקים אותם לוודאות ברורות, אולי הן לא מנותקות. אז הוא נכנס ואומר, במקום לדון בזה, אולי תחזרו בתשובה. תבינו שמה שאתם חושבים, שהקודש מנתק את האומה, זה טעות, אין סתירה בין הדברים. אבל, טוב, אתם שואלים אותי בסוף מה לעשות, נכון? אומר הרב קוק.
למה הוא קורא
בתשובה? הוא אומר להם, הוא כותב לו, אומר, בסוף, גם אם כן, עדיין הלב שלי חצוי. אני שמח ובוכה. אני כועס ואוהב. אמנם, לאושר אסוננו, למעשה, אנו יכולים להספיד. כחפץ ליבנו על החללים החביבים הללו, ויהיה התחשב קל עם הרוח הזר המרחף על דגל בנגילה. גם נראה בעזרת השם אולי, שאר עם מכתבים שהוא נתן לבאמת הרב מילשטיין, יש אגרות מאוד מיוחדות, חמישה מכתבים שהוא נתן לאחד שילדים שלו מה? התנתקו מתורה ומצוות, והוא כל הזמן אומר לו, הרב שלו, של אותו אדם, אמר לו, תתנתק מהם לגמרי. הרב הוא אומר, תראה, אני אומר לך, אל תתנתק מהם, ולא משנה, לעולם לא מנתקים. ממש ממש יפה. אבל לענייננו, אז למה עשה? אלה החללים החביבים. מלבד מה שאני יודע את פרטיותם, הם זוכים ביקרא דשחווה. מתאבלים עליהם ומספידים אותם. למעשה, אומר הרב רוק, צריך להספיד אותם, וצריך לבכות עליהם. לא מתוך רגש ליבי, אני לא כמו אחד העם, שמה? שאומר, אני מתנתק מהזה. לא רק, זה לא רק נובע מרגש, אלא גם מתוך הלכה. גם אם היו חלילה כמרבית ההמון של הפועל הצעיר באורח חיים והדעה. למה? כי הם גם מתו על זה שהם, מה? מתו על קידוש השם. הם לא מתו מוות רגיל. על סתם מוות רגיל, אני יכול להגיד, מצד אחד הם תורים לכלל. פה הם מתו על זה שהם יהודים! וחזל אמרו במזמור, תהילים, מה? קוף א', נכון? מזמור לאסף, נכון? נתנו את עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך, נכון? אז חזל אומרים, יש עבדיך ויש חסידיך. חסידיך זה אדם צדיק שנהרג. עבדיך זה גם אדם רשע, אבל מת, אם הוא מת על זה שהוא יהודי, הוא מת על קידוש השם. וראה אותם אנשים, מה בכלל הדיון מתחיל? הם מתו מה? הם מתו על זה שהם יהודים, רצחו אותם. אז פה, אומר הרב קוק, זה פשוט שאפשר לבכות עליהם. יש אומרים, אומר השולחן ערוך, שמומר שנהרג בידי נוכרים מתאבלים עליו. אפילו מומר. אז פה, זה לא רק שהם, מצד אחד הם, יש צד שהם תורים לקהל ישראל, הם גם מתו על זה שהם יהודים. אני חושב שהמאמר הזה מאוד מאוד מבליט לנו את היחס הגדול הזה. אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים. יש לנו דוגמה לכך. אחד הוויכוחים הכי גדולים היה, בתפיסה הזאת היה בין הרב קוק לבין הרב זוננפלד. הרב זוננפלד אמר, אנחנו לא מעניין, אנחנו פוסקים לפי הניגלה. בסוף אני רואה שהבן אדם מה? לא מקיים תורה ומצוות, מבחינתי הוא יוצא מחוץ למחנה. לעומתו הרב קוק אמר שבדורנו אנחנו חייבים לפסוק לפי הניסתר, לפי הכוונה הפנימית. ולכן למרות שהמעשה החיצוני שלו הוא מה? הם כופרים בתורה המצוות, היות ומה שאנחנו לומדים מאמר הדור, ושבדור הזה יש נשמות גדולות, היחס אחר גם מבחינה הלכתית. זה היה ויכוח בין הרב זוננפלד לבין הרב קוק. למעשה אנחנו רואים שכל פוסקי דורנו היום נוהגים כמו הרב קוק. כמו מה שהרב קוק היה לבד היום, לא מצאנו מעולם שמה, שהיחס הוא אחר. יש עוד הבדל נדון בו. נקודה שנייה, אפשר לראות דוגמה לכך אצל אחאב. אחאב, אתם יודעים, מצד אחד, הוא היה דמות מאוד מאוד מורכבת. הוא היה מומחה גדול לעבודה זרה, אשתו הייתה איזבל, הוא רדף אחרי התורה, היה במילים אחרות מנהיג חילוני עוצמתי מאוד, אבל היה חילוני גמור. מצד שני, אנחנו יודעים שיש לו זכויות גדולות. ואנחנו יודעים עליו כמה מקרים, בסדר? כי מי שבאמת יש מצווה לסנוע אותו לגמרי, הרב הוא אומר במאמר הדור, נוציא מן היחידים, תביא את המאמר, נוציא מן היחידים, אומר הרב קוק, יש אנשים כאלה שבאמת הם יוצאים לגמרי. אומר הרב קוק, נוציא מן היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה לעולל, נכון? מי הם אותם אנשים? אז הם, אומר הרב קוק, כדי באמת להגדיר מי זה ערב רב, ואותם אנשים צריך מה לעשות? להילחם מקדם ולסנוע אותם, אומר הרב קוק, הם צריכים שיהיה בהם את שלושת הדברים הבאים. אחד, אין בהם את המידות הישראליות, שזה לא בושה, ענווה, כל המידות הללו. שניים, הם שונאים את האומה. שלוש, הם גם מזלזלים בתורה ומצוות. לכן למצוא אנשים כאלה בדור שלנו, זה מאוד מאוד נדיר. אני לא עוסק בלמצוא, אבל זה ערב רב. כלומר, כדי להגדיר היום, שולפים את המילה ערב רב, ונכון, על כל אחד, לא. אנשים שהם גם, אין להם את המידות הישראליות, הם שונאים את האומה, ונלחמים נגד האומה, וכמובן הם מזלזלים בתורה ומצוות. יש דוגמה למי שלא היה כזה, אחאב. אחאב מצד אחד. הוא לא רק שהוא לא שנא את האומה, הוא מסר את הנפש על האומה. הרי אתם יודעים שברגע האחרון שהוא נפצע, הוא נשאר בקרב כדי לא לפגוע ברוח האומה. הוא גם כיבד את התורה, מחמד עיניי, כאשר מלך הרם אמר לו, תקשיב טוב, תביא לי את כל מה שיש לך הסכים. אמר לו, אבל תביא לי גם את מחמד עיניך, מה? תביא את התורה, אני רוצה לקחת אותה אליי. אמר לו, לא. למה? כי התורה זה כבוד האומה. למרות שהאדם חילוני. אז אחר זה דוגמה למה שמאפיין את מה? את הציבור שלנו בדור שלנו. אז פה התקדמנו עוד שלב, דרך המאמר שנקרא על במותן החלל. אנחנו בעזרת השם, בפעם הבאה, אני נצטרך להבין מה הסיבה שגרמה בסופו של דבר, אני קורא לזה, לעזיבת התורה ומצוות. אפיינו שהדור הזה הוא מורכב. אבל מה גרם לכל הכפירה הגדולה בדור שלנו? נראה שהרב קוק רומז לשלוש סיבות לכפירה הגדולה שקרה בדור שלנו. זה נראה מתי? ביום שני הבא. שאלות יש?
אמרנו שיצא שלוש תנאים. אם המדינות הישראליות שמים את הרום, אז נדלים בתורה ומצוות. אם יש להם שני התנאים האחרונים, אבל יש בהם המדינות הישראליות. אז הרב קוק לא צריך להתנאים את זה?